ישנה מצווה מהתורה. כתוב בפרשת האזינו, זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור. שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. והנחל עליון גויים בהפרידו בני אדם. יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זכור ימות עולם, אומר רשי, מה עשה בראשונים שהכעיסו לפניו? זאת אומרת, אנחנו מחויבים לזכור ימות עולם ולהתבונן, דהיינו, בינו, להבין, שנות דור ודור. מדובר פה על אותם דורות שהם, אותם דורות ראשונים שעכשיו אנחנו קוראים, עכשיו, בפרשיות האלה אנחנו קוראים בתורה את ענייניהם. בינו שנות דור ודור. ההמשך. בהנחל עליון גויים, כשהנחיל הקדוש ברוך הוא למכעיסיו את חלק נחלתם, הציפם ושטפם, זה דור המבול, והפרידו בני אדם, כשהפיץ דור הפלגה, היה בידו להעבירם מן העולם, ולא עשה כן, אלא יצב גבולות עמים, קיימם ולא איבדם. למספר בני ישראל, בשביל מספר בני ישראל שעתידים לצאת מבני שם. אז אנחנו מצווים מהתורה להתבונן במאורע הזה. בינו שנות דור ודור, בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. אז בהנחל עליון גויים זה מדבר על דור המבול. בהפרידו בני אדם. זה על דור הפלגה, ועל זה כתוב, יצב גבולות עמים למספר בני ישראל. זאת אומרת, להתבונן בדבר הזה, באופן מיוחד. בורא העולם יכול היה לחלות אותם. יכול היה לאבדם מן העולם. שהפיץ דור הפלגה, היה בידו להעבירם מן העולם. ולא עשה כן, אלא יצב גבולות עמים, קיימם ולא איבדם. למספר בני ישראל, בשביל בני ישראל שעתידים לצאת מהם, ובהמשך זה שהוא הפריד אותם ל-70 עמים, וזה מספר בני ישראל של בני ישראל הבאים מצרים. 70 נפש ירדו אבותיך, שכתוב הפסוק, ב-70 נפש ירדו אבותיך מצרים, ואתה שמחה השם אלוקיך ככוכבי השמיים לרוב. בכל אופן, המספר היסודי, הבסיסי, של בני ישראל כעם, אז זה 70 נפש, ו-70 האומות, אז הם נפרדו, התפרדו, ונעשו. אומות נפרדות, במספר 70 למספר בני ישראל. כתוב כאן שאנחנו מצווים להתבונן בזה. בינו שנות דור ודור. אנחנו בדבר הזה מצווים להתבונן. ישנה מצווה מיוחדת להתבונן בדבר הזה. ודאי שזמן קיום המצווה בפשטות זה כעת כשלומדים את הפרשות האלה. מה ההתבוננות המיוחדת? מה אנחנו חייבים להתבונן בדבר הזה שאותם כביכול בורא העולם הציף ושטפם, ואותם, את דור הפלגה, אז בורא העולם השאיר אותם למספר בני ישראל. זאת אומרת, הוא השאיר אותם, ומהם, אז העולם התפצל ל-70 אומות, וזה מקביל למספר בני ישראל. זה מקביל, מתאים, למספר בני ישראל. אנחנו צריכים לנסות להתבונן. בינו שנות דור ודור. במשנה במשנה כתוב 10 דורות מאדם עד נוח, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים עד שהביא עליהם את מי המבול. זה הדור הראשון, זה מה שכתוב בפסוק בהנחל עליון גויים. אחר כך, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, להודיע כמה ערך אפיים לפניו, שכל הדורות היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. כל הדורות היו מכעיסים ובאים, עד שבא אברהם אבינו וקיבל שכר כולם. זאת אומרת, יש כביכול בהנהגתו יתברך, הנהגה כזאת שאומרת, היא משאירה את הזכויות של כל הדורות האלה, שהם מכעיסים ובאים, ויש אפשרות, קיימת אפשרות, שיבוא אדם אחד ויטול את שכר כולם. אנחנו לומדים כאן שתי הנהגות בהנהגותיו יתברך. ישנה הנהגה אחת שאומרת שכשמגיע לשיא של מכעיסים ובאים, אז בורא העולם מציף עליהם את מי המבול ומאבד אותם, והם אינם, הם מעבירים אותם מהעולם והם אינם. וישנה הנהגה נוספת שכשכולם מכעיסים ובאים, אז יכול לבוא, זה חידוש, יכול לבוא אדם אחד ולקבל את שכר כולם. הוא יכול לבוא ולקחת את השכר של כולם. לכן, להפך, זאת סיבה להשאיר אותם ולא לאבד אותם. כדי ששכרם שלהם, אם היו מאבדים אותם, אז כאן היה מתקיים העונש והם לא היו. משאירים אותם כדי שיבוא אותו אדם ויקח, ייטול את שכר כולם. כל מה שמגיע להם, אז הוא מקבל. כפי הנראה, הרי זה מובן מאליו, שזאת נקודת חידוש. נוח לא יכול היה לעשות את זה. נוח היה צדיק תמים בדורותיו, בדורותיו שלו. אבל אברהם אבינו יכול היה לקבל את שכר כולם. יכול היה את כל העשרה דורות לשייר אותם, להשאיר להם קיום, על ידי ששכרם של כולם יבוא אליו. הוא מקבל את שכר כולם. במדרש תנחומה, בתחילת פרשת נוח, עוד גימד, מדרש תנחום הידוע, מפורסם מאוד, הוא פותח ואומר כך, אלה תולדות נוח, נוח, איש צדיק. אז כתוב שם, מתחיל המדרש ואומר, יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שנתן תורה לעמו ישראל, תורה אחת בכתב ותורה בעל פה. וחז"ל מתחילים שם להאריך בשבח התורה שבעל פה, בדברים נפלאים ונוראים. והעיקר, העיקר מה שרוצים לומר, כתוב שם שתורה שבעל פה היא מאוד מאוד קשה, ולא זוכה בה, לא לומד אותה, אלא מי שאוהב את הקדוש ברוך הוא בכל ליבו, נפשו ומאודו, הוא יכול לזכות בה. והיא קשה מאוד. זאת אומרת, היא גם קשה ללימוד, וגם קשה כשאול קנאתה. קשה כשאול קנאתה פירוש, היא תובעת את כל האדם כולו. האדם צריך למסור את עצמו אליה לגמרי. אם הוא עושה עוד משהו, אם הוא לא מוסר את עצמו אליה לגמרי, אז קשה כשאול קנאתה. היא דורשת את כל האדם כולו. האדם כולו צריך להיות מסור לה בלבד, לתורה שבעל פה. קשה כשאול קנאתה. בהמשך כתוב, בהמשך כתוב שהתורה שבעל פה נקנית, יכולה להיות נלמדת רק מתוך החושך. זאת אומרת, היא נלמדת מתוך המצב הבסיסי, המצב של מי שהולך ללמוד. אז זה מצב של חושך גמור, אפלה גמורה. ומי שלומד צריך להתייגע, להתייגע ולהוסיף ולהתייגע, להתייגע עוד ועוד, עד שהוא זוכה להערה כלשהי, וכך לאט לאט הדברים הולכים ומאירים לו. ועליהם נאמר, על אלה עמלי תורה שבעל פה, אותם אלה שהם תורכים, מתייגעים, משתדלים בכל כוחם לעמוד על דברי תורה באמת. אז עליהם נאמר הפסוק, העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, יושבי בארץ צלמוות אור נגע עליהם. אלה שהולכים בחושך, בחושך זה הכוונה, הדברים סתומים, הדברים לא מובנים, הדברים לא ברורים, והאדם חייב למסור את עצמו, לתת את עצמו, להתייגע, להתייגע, לתרוח מאוד, כדי להוציא, להבין, לנסות ולהבין משהו. ולאט לאט הדברים הולכים ומתבארים, לאט לאט הדברים הולכים ונפתחים, מתבארים, אבל הם מתבארים אך ורק בתוך היגיעה של מי שמתייגע בדבר שהוא סתום וחשוך לגמרי. כפי שמתבאר שם בדברי חז"ל, זה עיקר המעלה של עמלי תורה שבעל פה. העם ההולכים בחושך הם אלה שראו אור גדול. עד כאן דברי המדרש. והמדרש מסיים ואומר שלפיכך נתן הקדוש ברוך הוא שתי ישיבות, וכתוב שם על הסדר, איך שהישיבות נראות, את שכולם יחד מתקבצים, לומדים יחד בחבורה אחת, ומבררים הלכה לאשורה, ותורכים בפלפול חברים, בדיבוק חברים, תורכים ומבררים יחד דברי תורה לעמיתם. זה מה שכתוב שם בדברי המדרש, והמפרשים עומדים ותוהים, מה זה שייך לפרשת נוח? מה לזה ולפרשת נוח? במה המדרש הזה? למה הוא נקבע על פרשת נוח? ננסה קצת להבין. אנחנו יודעים שכביכול בורא העולם מסתכל באורייתא וברא עלמא. אנחנו יודעים שהעולם, הבריאה כולה, נבראה בתורה. כיוון שאנחנו יודעים שהבריאה בתחילתה, זאת אומרת, כמו שהיא נראית לכתחילה על פני השטח, אז אורה האמיתי של הבריאה סתום. כל מי שמסתכל על הבריאה ורואה אותה כמו שהיא נראית לכתחילה, אז הוא רואה לפניו עולם של שקר. זה לא העולם האמיתי. העולם האמיתי נתפס, נקנה, אך ורק למי שמשתדל להבין את הדברים לעומקם, נכנס יותר פנימה, אז מתבררת לו האמת, ואז הוא רואה שכל מה שהיה נראה לו בהשקפה ראשונה, כאילו זאת המציאות, אז נתפס אצלו שהמציאות הזאת היא שקר מוחלט. והאמת היא ברוב המקרים ההפך הגמור מהנראה על פני השטח. לכן בלשון חז"ל העולם הזה נקרא עולם השקר. עולם האמת נמצא במקום אחר. עולם האמת הוא העולם הבא. אבל העולם הזה מראה את עצמו, זאת אומרת, הוא תמיד, הוא מנסה לרמות אותי. הוא לא מנסה. כמעט ב-100% הוא מצליח, אבל לפחות, תמיד, תמיד, זה תמיד, זה ב-100%, ממש, תמיד הוא מנסה לרמות. תמיד ההשקפה הראשונה, האופן איך שהדברים נראים בהשקפה הראשונה, זה ודאי שקר. זה בוודאי לא נכון. תמיד זה שקר. ברוב המכריע של המקרים, אז הדבר מראה לי את ההפך, לא רק שקר, אלא את ההפך. דבר רע הוא מראה כטוב, ודבר טוב הוא מראה כרע. דבר אמת הוא מראה כשקר, ודבר שקר הוא מראה כאמת. מכאן אנחנו יכולים ללמוד שזאת הצורה האמיתית. כך גם התורה נראית. הסתכל באורייתא וברא עלמא, התורה גם היא נראית כך. כל מי שרוצה לעמוד על דבר תורה לעמיתו, אז חייב לדעת באופן ברור, ההשקפה הראשונה היא ודאי שקר. הדברים כמו שהם נראים, לכתחילה, בהשקפה הראשונה, הם פשוט הטעיה, הם שקר גמור. הדברים נתפסים רק אחרי שנכנסים פנימה, מתייגעים עליהם. חזק. ומשתדלים בכוח להיכנס פנימה יותר, אז ברוב המקרים, אפשר לומר ברוב המכריע של המקרים, מתברר שמה שחשבתי קודם לנכון, זאת ההשקפה המוטעית. והדבר הנכון הוא מה שחשבתי בהשקפה הראשונה, שזה בוודאי לא. כך צורת הדברים. הסתכל באורייתא וברא עלמא, ושני הדברים האלה הם שקולים הם ויבואו שניהם. שניהם בדבר הזה דומים זה לזה. כך נראית הבריאה וכך נראית התורה. הדברים נתפסים אך ורק אך ורק על ידי יגיעה, וזה מה שנקרא תורה שבעל פה. כמו שבתורה, אז כביכול מה שמוגש לנו, מה שניתן לנו, זאת התורה שבכתב. אותה אנחנו לא מבינים בכלל. ואם אנחנו מבינים משהו ממנה, זה בוודאי לא נכון. ההבנה היחידה, האפשרות היחידה לתפוס משהו, להבין משהו, זה רק, רק אם מתייגעים עם כל הדרכים של תורה שבעל פה. הדברים כמו שהם הם חשוכים. האור, זה כמו שכתוב בחז"ל, לט נהורה אל ההוא דעתה מגור חשוכה. האור האמיתי שבוקע מתוך הדברים, זה רק האור האמיתי של הדברים מגלה שכל מה שהיה קודם היה חושך גמור. מי שכך ניגש לדברים, קיימת אפשרות שהוא יבין משהו, שהוא ייכנס פנימה וידע משהו. על כל פנים אנחנו לומדים מכאן, שכך היא דרכה של תורה. דרכה של תורה היא לא, זה לא נגמר בחובתנו להבין את הדברים. דרכה של תורה היא שחובתנו להפוך את הדברים. חובתנו להוציא את הדברים מהמשמעות הראשונית שלהם ולתפוס אותם במשמעות הפנימית, שהיא שונה, היא אחרת. ברוב המקרים, כמו שאמרנו, הפוכה, כמעט תמיד, הפוכה מהמשמעות הנראית, המשמעות החיצונית. יש מקום אחד לשון בדברי הגר"א בספר אדרת אליהו, וזוהי גדולת תורתנו שבעל פה, שהיא מתהפכת כחומר חותם. פירוש מתהפך כחומר חותם זה כך, כשמישהו רוצה לצור צורה בחומר והוא עושה את זה על ידי חותם, אז מה שבולט בחותם שוקע בנחתם, ומה ששקוע בחותם נהיה בולט בנחתם. כשאני מחתים משהו בדבר שהוא בולט, זאת אומרת לא בדבר שהוא שטוח, דבר שהוא בולט, ואני צר צורה בחומר ואני מטביע בו את החותם, אז אותו חותם, מה שבולט בו, נתפס בחומר, שם זה שוקע. ומה שהיה שקוע בחותם, אז בנחתם הוא הופך להיות הבולט. אז אומר הגר"א שתורתנו שבעל פה, זוהי מגדולת תורתנו שבעל פה, שהיא מתהפכת כחומר חותם. מתהפכת כחומר חותם זה הכוונה. התורה שבכתב מוגשת לנו כחומר. התורה שבעל פה היא זאת שחותמת אותה. והדברים מתהפכים. במה שהיה נראה בולט הופך להיות שוקע, במה שהיה נראה שוקע הופך להיות בולט. זה נקרא תתהפך כחומר חותם. זאת אומרת, עיקרו של דבר, התורה שבעל פה לא די שהיא מבררת, זאת אומרת, לא אך ורק זה שהיא מבררת את הדברים, מפרשת את משמעותם. עניינה של תורה שבעל פה זה לא רק לפרש את משמעותם של דברים, אלא לקחת את הדברים ולעצב אותם בצורה שכל מה שהיה נראה מתהפך. כל מה שהיה נראה קודם מתהפך ונהיה דבר אחר. למה התורה ניתנה בצורה כזו? למה אי אפשר היה לתת ספר מבואר שיבינו? דברים ברורים, למה צריך לכתוב? בתורה צריך להיות כתוב, היה לך לאות על ידך ולזיכרון בין עיניך, ועכשיו לך תלמד את כל הלכות תפילין ותדע מה זה. תכתוב דבר ברור. מובן. זה עיקר עניינה של תורה שבעל פה. עיקר עניינה של תורה שבעל פה זה לתת צורה. זה לא סתם. הסתירו מאיתנו, כאילו, זה נראה, מישהו יכול, כן, חסר דעה יכול לשאול, למה צריך להתחבא מאיתנו ושאנחנו נשתדל ונחפש? רוצים פשוט להטריח אותנו, רוצים שנעבוד. זה מה שרוצים, שנטרח, שנעבוד, ולכן סתמו את הדברים. זאת שטות. זה מובן מאליו שאלו דברי הבל. עיקר צורת הדברים היא כך. זהו עצם עניינה של תורה. התורה מעבירה את הדברים ממציאות אחת למציאות אחרת. ב בורא העולם כשהוא נתן לנו את תורתו, אז הוא נתן בידינו את העבודה הזאת, את הזכות הזאת ואת העבודה הזאת, שאנחנו נהיה אלה שמעבירים את הדברים, מעבירים את הדברים למציאותה של תורה. לקחת את אותם דברים סתומים, חומר חסר צורה, ולהפוך אותו לדברי תורה. נבין. כשאדם תורח, אדם מתייגע, ואדם הבין דברי תורה. זה לא הפירוש שקודם, זאת אומרת, הייתה אפשרות שאני אבין בהתחלה גם. רק אני לא הבנתי וכעת אני מבין. כשאדם לא מבין, אדם אומר לאדם משהו. אז ישנה קיימת אפשרות שהדברים האלה יהיו מובנים מיד בהתחלה. אחרת הוא לא אמר לו כלום. כי אני לא הבנתי, אני חושב עוד פעם, אני כעת כן מבין. זאת אומרת, אז אני יודע כעת לקשור את הדברים, להעמיד את הדברים כך, ואני כן מבין אותם. זה בכלל לא שייך לעניינה של תורה. זה לא הפירוש שאמרו לנו משהו, ובהתחלה לא הבנו, וכעת אנחנו מבינים. נתנו לנו דבר, שהדבר הזה הוא חומר בלבד, ונתנו לנו את כל הכלים לקחת את החומר הזה ולעצב אותו כדברי תורה. כשאנחנו מבינים דברי תורה, אז אנחנו עושים את דברי התורה. כאילו עשאם, כתוב בחז"ל, לדברי תורה. ושמרתם את דברי הברית הזאת ועשיתם אותם. מעלה עליו הכתוב כאילו עשאם לדברי תורה. עשיתם אותם. אנחנו עושים את דברי התורה. כל מי שלא עושה כך, כל מי שלא נכנס לאופן הזה של לימוד דברי תורה. זאת אומרת, כל מי שלא הגיע להיות, לתרוח כך, והתרחה הזאת היא תרחה של עיצוב, של כאילו חומר, ולעשות מזה דברי תורה. כל מי שלא הגיע לזה, אז הוא לא מתעסק בתורה שבעל פה. הוא מתעסק בדברים שנאמרו ואפשר להבין אותם, אפשר להבין אותם יותר טוב. אבל לא זאת תורה שבעל פה. עניינה של תורה שבעל פה זה להוציא את האור מתוך החושך. הדברים כמו שהם, כמו שהם ניתנו, אז הם דברים חסרי צורה לגמרי. זה נקרא חושך, זאת אומרת, זה דבר שלא ניתן לשום תפיסה שהיא. לא שאני במקרה לא הבנתי, אלא שהדברים מצד עצמם הם דברים בלתי נתפסים. היגיעה היא לקחת דברים כאלה ולעצב אותם כדברי תורה. מי שכך תורח, מי שעל זה תורח, הוא נקרא מתייגע בתורה שבעל פה. זאת היגיעה בתורה שבעל פה. הנטייה הטבעית, אפילו של לומדי תורה, בדרך כלל ללמוד דברים לאוסים, דברים שהם כבר מעוצבים, רק לקלוט אותם. לקלוט דברים מעוצבים, זאת לא יגיעה של תורה שבעל פה. אפילו אם האדם לומד כל הלילה. יגיעה של תורה שבעל פה, זה נקרא, להתייגע, זה נקרא להתייגע בחומר ובלבנים. היגיעה צריכה להיות כזאת, שאחרי שאני הבנתי את הדברים, אחרי שקלטתי את הדברים, אז הדברים האלה הם, אני חצפתי אותם מליבי, וכך בצורה כזאת עיצבתי את הדברים שניתנו לי, וכך נהיו הדברים דברי תורה. ומכאן ואילך, אז הדברי תורה האלה אצלי הם נתפסים, ביחד עם העיצוב, עם היגיעה שלי. אילו הם דברי התורה. זהו עניינה של התורה שבעל פה. כמובן, זה שטחי הרי לחשוב שחלק מהתורה נתנו בכתב, לכתוב הרי אי אפשר את הכל, אז בכתב זה סתום, וחלק מהתורה נתנו מפה לאוזן. וזה עניינה של התורה שבעל פה. עניינה של התורה שבעל פה זה שאני לוקח דבר שהדבר הזה הוא תוהו. תוהו זה הכוונה שאין אפשרות דיבור עליו. ועניינה של התורה שבעל פה הוא שאני נותן לתוהו הזה דיבור. אני עושה מהתוהו הזה דבר. לפני שאני התייגעתי, אז הדבר הזה הוא תוהו. תוהו זה הכוונה שהדבר הזה אי אפשר לומר אותו. לא אי אפשר לומר אותו, אלא שאין מה לומר. הדברים שנאמרים, הדברי תורה, אלה דברים שאני חצפתי מתוך ליבי. הדברים האלה הם דברים שלי. זאת התורה שבעל פה. פה יש לכל לומד ולומד. תורה שבכתב כתובה ומונחת. היא נמצאת. התורה שבעל פה היא דיבורו של כל מדבר ומדבר. כל לומד ולומד צריך לתת לדברים את דיבוריו שלו. כי כל מדבר, מדבר מעצמו. כתב, אז הכתב נמצא והוא משותף לכולם. כולם מסתכלים על אותו כתב. הכתב הוא אחד לכולם. הפה הוא פיו של כל אחד ואחד. זה דבר ברור אם כן. שכל היגיעות שבן אדם מתייגע, כל הטיפול, כל מה שנקרא סלקא דעתא, כל הדברים שהם הווה אמינא, כל דברי השטות שהעליתי על דעתי בדרך הלימוד, זאת אומרת הדברים הלא נכונים, כשבן אדם נכנס לעניין ומנסה להתחיל להבין, אז צריך המון דברים, המון דברים, המון דברי הבל צריכים לבטל בדרך. אולי זה כך? לא. אולי זה כך? גם זה לא. עד שמגיעים לדברים האמיתיים. אם זוכים להגיע. מי שנעצר באמצע הדרך, גם הוא לא ביטל את הזמן. כל אותם דברים שהוא שלל, כל זה זה דברי תורה. כל מה שהוא שלל בדרך, כל מה שהוא אמר, זה בוודאי לא. וזה בוודאי לא. אז ביטלתי כמה וכמה וכמה דברים, אבל לא הגעתי לדברי, לא הגעתי למצוא דברים שהם יהיו הדברים שנמצאים פה. הם יהיו הדברים שהם צורת החומר הזה. כל המהלך להגיע לאיזו צורה שהיא, לאיזה דיבור שהוא, לאיזה תפיסה שהיא. באותם דברים שניתנו לנו, שמהם אנחנו צריכים לעשות דברי תורה, כל זה זה תורה. זאת אומרת, גם כל מה ששללנו, כל מה שביטלנו, כל מה שאמרנו שזה לא, זה לא זה ולא זה ולא זה, עוד לפני שהגענו למה זה כן, כל זה תורה. זה עניינה של תורה. אורייתא, וטבעו של אור, כך ברא בורא העולם, טבעו של אור זה למאיר ובא קראו יום. הדברים הולכים הלוך ואור, הלוך ואור. הדברים הולכים ומאירים. זה כוחה של תורה. לפני שבאה תורה לעולם, נוח, שלא הביא לעולם תורה. נוח היה עדיין בשני אלפים תוהו. והוא לא שינה את פני העולם מתוהו לתורה. נוח לא יכול היה לעצב את כל העולם כולו, לתת לו צורה אחרת. לעצמו הוא יכול היה להיות מה שהוא היה. אבל הגילוי של תורה שנותן פנים אחרות לכל המערכת כולה, לכל הבריאה כולה, התורה שהיא נותנת צורה לכל הבריאה כולה, זה לא היה בידו. נוח לא זכה לתורה. אפילו אם הוא למד תורה לעצמו, כמו שכתוב ברש"י, למדנו שלמד נוח תורה. אפילו אם הוא למד תורה לעצמו, אבל הוא לא הוריד תורה לעולם. אברהם אבינו שהתחיל את שני אלפים תורה, הוריד תורה לעולם. מי שמוריד תורה לעולם, יכול לקחת את כל המכעיסים ובאים, ולעשות מזה תורה. אברהם אבינו הגיע, אברהם אבינו הגיע לויקרא בשם השם, או לויקרא שם בשם השם כל עולם, כמו שכתוב בפרשת שבוע הבא. אברהם אבינו הגיע לזה מתוך עולם של מכעיסים ובאים. לא היה לפניו עולם ריק, עולם נקי, לוח חלק. מה שהוא מצא לפניו, הוא מצא לפניו עולם מלא אלילים. והוא צריך היה לנתץ, לנפץ אחד אחד. אברהם אבינו עצמו היה עובד עבודה זרה. כך כתוב, ברמב"ם כתוב, והוא היה עובד עמהם. כולם עבדו עבודה זרה, כל הדור כולו, כולם עבדו עבודה זרה. בית אביו, כמו שידוע בדברי חז"ל, בית אביו היה מרכז לעבודה זרה. זאת אומרת, בית אביו היה המקום שממנו יצאה עבודה זרה לעולם. צריך הרי להבין, לא מדובר פה ב... את הילדים מלמדים. שלאבא שלו הייתה חנות לעבודה זרה, בית ממכר לעבודה זרה. המובן הוא שמשם יצאה עבודה זרה לעולם. ואברהם אבינו היה שם בבית אביו, באותו מקום, באותו מרכז של עבודה זרה. שם היה אברהם אבינו והוא ניפץ פסל אחרי פסל, עבודה זרה אחת אחרי השנייה.
הלך ועקר עוד עבודה זרה ועוד עבודה זרה, עד שנתבררה לו האמת. אז אחרי שנתבררה לו האמת, אז הציץ עליו בעל הבירה, כמו שאנחנו תמיד מזכירים. אז אחרי שהוא אמר אי אפשר לעולם ולא מגיע, אז הציץ עליו בעל הבירה ואמר לו אני הוא בעל הבירה. אבל הוא הלך והתייגע במצב של אפלה גמורה, מצב הפוך, מצב שכל מה שהוא רואה, אז הוא צריך ללכת ולתפוס שכל מה שהוא רואה זה לא נכון, זה לא נכון וזה לא נכון ושוב לא נכון, והוא צריך להפוך את הכל, להלביש על זה דברים חדשים לגמרי. זה לא להלביש על זה, אלא להוציא מזה דברים חדשים לגמרי. זאת הייתה התורה שבעל פה של אברהם אבינו. הבדל בין אברהם לנוח. נוח לא הציל את כל העולם כולו. אותו מכעיסים ובאים שמנוח ועד אברהם, אז אברהם אבינו בא ונטל שכר כולם. נטל שכר כולם פירוש, כל המכעיסים ובאים של כל הדורות כולם, כל זה נשתנה, עוצב על ידי, כל זה הפך להיות אצל אברהם אבינו אותה הווה אמינה שצריכים לבטל אותו. כל זה הפך אצל אברהם אבינו להיות דברי תורה. זהו האופן היחידי שאפשר ליטול שכר כולם. אצל אברהם אבינו כל המכעיסים ובאים הפך להיות דברי תורה. כל מה שאנשים חידשו, כל המערכות העצומות של עבודה זרה, כמו שכתוב ברמב"ם, המערכות העצומות של עבודה זרה שהיו בדורו של אברהם, את כל זה אברהם אבינו הבין, למד את כל זה, ביטל את זה ונתן לזה פירוש אחר. זאת אומרת, אותם דברים שהביאו את כולם להיות מכעיסים ובאים, כל זה אברהם אבינו הבין שכל הדברים האלה הם הטעות, ודברי התורה היו בנויים כדרך שמסקנה בנויה על ביטול מה שהיה עולה על הדעת מקודם. לכן אברהם אבינו זכה לקבל שכר כולם. הוא לקח את כולם, את כל המכעיסים ובאים. כל המכעיסים ובאים היה מסיבה. כולם חשבו, כולם האמינו שדעתם שלהם היא האמת. אלו הם הדברים הנכונים בעולם. אברהם אבינו ראה את ביטולם של הדברים האלו, ומתוך כך הוא השיג את האמת. אנחנו מזכירים פה תמיד את דברי הגמרא במגילה. הגמרא במסכת מגילה בדף י' ב', כתוב בגמרא. הגמרא מדברת שם על חשבון, עניין אחר. הגמרא מדברת שם על חשבון ה-70 שנה של גלות בבל, מתי זה התחיל, מתי צריך היה להיגמר. אז היה בדבר הזה, היו בדבר הזה הרבה הרבה טעויות. אז כתוב על זה בגמרא, ואף דניאל עצמו חישב וטעה. כך אומרת הגמרא. דניאל עצמו, גם הוא חישב את ה-70 שנה, וגם הוא טעה בחשבון. מנהלן, מאיפה אנחנו יודעים שדניאל עצמו גם הוא חישב וטעה? אומרת הגמרא, משום שכתוב בפסוק, ואני דניאל בינותי בספרים. בינותי בספרים. אומרת הגמרא, מי דקאמר בינותי מכלל דטעה. אז אנחנו לומדים מכאן, שאי אפשר להבין דבר, אלא אם מוציאים מידה של טעות. כל אדם שמבין דבר, ולא הבין קודם בטעות, הוא ביטל אותה, זה לא נקרא שהוא הבין דבר. לפחות מינימום, טעות אחת, צריך לטעות בדבר ולהתבונן יותר ולבטל את הטעות הזאת, אז זה נקרא שהבנתי. זאת אומרת, אז זה נקרא שהתחלתי להבין. זה נקרא שהתחלתי להבין. אבל אם גם פעם אחת לא עשיתי את זה, אף פעם לא טעיתי. אם אף פעם לא טעיתי, אז מעולם לא הבנתי. כל דבר שאני מבין, ואני מבין אותו בהשקפה ראשונה, ואני נשאר בזה. וזה לא נקרא שהבנתי. כיוון שמה שאנחנו מצווים זה בינו שנות דור ודור, בינו שנות דור ודור, כולל בתוכו ביטול של כל מיני הבנות לא נכונות. וזה חייב להיות כך, אחרת זה לא בינו. זה לא נקרא שהבנתי משהו, אלא אם כן טעיתי, ביטלתי את הטעות, וההבנה הזאת שהבנתי אחרי שהתבטלה הטעות, היא כבר יכולה להיקרא הבנה. זה מובן מאליו, אבל זה ברור, שככל שביטלתי יותר אפשרויות של טעות, הבנתי יותר. והבינה האמיתית היא ביטול כל הטעויות האפשריות. אברהם אבינו, כשהוא התבונן בעולם, אז הוא הלך וביטל טעות אחרי טעות. הלך וביטל עבודה זרה אחרי עבודה זרה. אז הוא הגיע להציץ עליו בעל הבירה ואמר לו, אני הוא בעל הבירה. שם נמצאת הבינה האמיתית. למדנו אם כן, נטילת שכר כולה, זאת אומרת, לתת קיום, לתת מציאות לכל הדברים כולם. כל הדברים כולם, עניינם, זאת אומרת, קיומם, למי שמבין. אז מתוך כל הדברים האלה כולם, יש לדברים האלה כולם קיום, הדברים האלה קיימים, אבל כל קיומם, אחרי שהתורה נמצאת בנו, יש לנו תורה. ישנה אפשרות של בא אברהם אבינו ונטל שכר כולה. אילו היו לוקחים ומבטלים את הדבר הזה ומעבירים אותו מן העולם, אז לעולם לא היינו מגיעים לדברי תורה שהגיע אליהם אברהם אבינו, מתוך זה שהוא הבין את טעותה. השאירו אותם למספר בני ישראל. פירוש, כביכול בורא העולם השאיר את הדור הזה רק מפני שהגיע אברהם אבינו ויכול היה ליטול שכר כולה. נוח לא יכול היה ליטול שכר כולה. לכן כל הבריאה כולה עברה מהעולם. נוח עצמו נשאר. הוא עצמו נשאר, הוא היה צדיק לעצמו, אבל הוא לא הוריד תורה לעולם. אברהם אבינו שהביא לעולם תורה, אברהם אבינו יכול היה, אצלו הוא יכול היה ליטול שכר כולה. ליטול שכר, שוב, זאת הנקודה העיקרית, ליטול שכר כולם אפשר אך ורק בזמן שלוקחים את כל הטעויות כולם ועושים אותם כדרך, כמהלך, כדי להגיע אל האמת. והאמת לא מתבררת אלא עם בירור כל הטעויות כולה. כשאדם לוקח את כל הבריאה כולה ומסתכל עליה בצורה כזאת, כך כשיש אדם כזה בעולם, אז לדידי הופך את כל הבריאה כולה לדברי תורה. כמובן היחידי שבשבילו זה דברי תורה זה אברהם, הוא היה אחד, אברהם העברי, כל העולם היה מעבר מזה והוא היה מעבר מזה. אז העולם כולו היה בתוך טעותו, ואברהם אבינו עמד מהעבר מזה, ואת כל הטעויות כולם הוא למד אותם כמו שלומדים דברי תורה. כל הטעויות כולם היו כאלו, היו כך אצלו, שמתוכם הוא הבין את האמת. דווקא מהם, דווקא מבירור הטעות שבכל הטעויות האלה, בירור נקודת הטעות, הפכה את כל הטעויות לדברי תורה. זה נקרא שהוא בא ונטל שכר כולם, כל מעשיהם, איזה שכר יש בהם? מה זאת אומרת הוא בא ונטל שכר כולם? איזה שכר מגיע להם? הם היו מכעיסים ובאים, לא נותנים שכר על מכעיסים ובאים. אז איזה שכר כולם הוא נטל? מניין להם שכר? על מכעיסים ובאים לא משלמים שכר. מה שהוא בא ונטל שכר כולם זה, הוא הפך את כל המכעיסים ובאים לדבר שממנו יש שכר. כך שגם באופן כזה, אז גם את המכעיסים ובאים לא צריכים להעביר מהעולם. כי יש אברהם אבינו שאת כל זה הופך לדברי תורה. מתוך כל זה, מתוך כל המכעיסים ובאים, משם בקע הצור חוצפתם, המקבת בור נוכרתם, הביטו אל אברהם אביך, אחד קראתי. כך היה אצל אברהם אבינו אז, באותו זמן. בפועל אברהם אבינו יצא, הוא היה בזמנו של נמרוד, נמרוד היה זה שהשליך אותו לכבשן האש באור כסדים, ונמרוד היה המלך בדור הפלגה, כמו שמפורש בכתוב. חז"ל אומרים במדרש שדור הפלגה היו עם אחד, שפה אחת, דברים אחדים. והיה אחד שיצא מן הכלל, והיה אברהם אבינו, יצא מן הכלל. לא הצטרף אליהם. הוא היה בעבר השני וזה. אז הם החליטו שזה לא צריך להפריע להם, משום שפרידה זו הכרה היא. זה אדם שאין לו המשך. במקור, זה אדם עבוד, יחיה עוד כמה שנים. אבל לא יישאר ממנו שום דבר. פרידה זו, כך כתוב בחז"ל, פרידה זו הכרה היא. אדם בלי המשך. ואין מה לחשוש ממנו. זאת אומרת, הוא לא מבטל את העובדה שאנחנו כל העולם כולו. כל העולם כולו איתנו. העובדה שאברהם אבינו יוצא מן הכלל. אברהם אבינו הוא חריג, אבל הוא, מכיוון שהוא חסר המשך,
אז אין מה לחשוש ממנו, הוא לא מבטל את האחדות של כל העולם כולו. זאת אומרת, העולם כולו והמשך העולם זה איתנו. זאת אומרת, היה ברור להם, העתיד הוא שלנו. בורא העולם לא איבד אותם. אותה נקודה, ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אומר רש"י, כך כתוב בחז"ל, שפה אחת ודברים אחדים זה, הם היו כולם מדברים בלשון הקודש. עניינה של לשון הקודש, כל מה, מה שייך לפרשה הזאת, לשון הקודש במקרה הזה, לשון הקודש, מי ש... שוב צריך להבין, לשון הקודש זה... היום אין מי שמדבר בלשון הקודש. לשון הקודש היא לשון כזאת, שבה אומרים את הדברים בעצמם. זה פירוש לשון הקודש. לשון הקודש זה נקרא, מבטאים את הדברים בנקודת האמת שלהם. כיוון שנקודת האמת שלהם היא שהדברים כולם קדושים, הדברים כולם הם מיוחדים, מזומנים, קדושים לתכלית מסוימת, בלשון הקודש אני מבטא את מציאותם האמיתית של הדברים. זאת לשון הקודש. אותם אנשים היו מדברים בלשון הקודש והיו... הייתה להם הערה, הייתה להם תפיסה במציאותם האמיתית של הדברים, ושם הם רצו לשנות. הוויכוח שלהם היה, כמו שכתוב בגמרא, הוויכוח שלהם היה שהם אמרו נעלה לשמיים. לא מדובר פה על מטורפים, מדובר פה על דור שלם של אנשים מאוד מאוד גדולים, אנשים שאין לנו השגה באפס קצה מיה. פה מדובר על דור שלם של ענקים. דור שלם. וכל כל הדור הזה תפסו את הדברים בצורתם האמיתית, תפסו את הדברים בנקודת האמת שלהם, ושם באותו מקום, שם הם רצו להתווכח, שם הם רצו לשנות את הדברים, שם הם רצו לעלות לשמיים ונעשה עמו מלחמה. צריך להיות מפגר בשביל דברים כאלה. אלה דברים, דברי הבל. נעלה לשמיים ונעשה עמו מלחמה. ובשמיים אמרו, ואתה לא ייבצר מהם כל אשר יזמו לעשות. הם צדקו. היה בידם לעשות מלחמה. וצריך היה באופן מיוחד, הווה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. לולי זאת הם היו מצליחים. זאת אומרת שבלי החידוש של הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אז הם צדקו. הכוח היה בידם. אז לא מדובר פה על דברים בטלים. הם רצו לשנות באמת את פני המציאות. כביכול. בורא העולם ברא את האדם כי מדבר. וכוח הדיבור ניתן בנו. פירוש, כוח הדיבור ניתן בנו, זה הכוונה שכמו שצורת האדם מדברת את הדברים, כך היא צורתם האמיתית של הדברים. זה פירוש הדברים, שבורא העולם נתן את דיבורו בנו, ועשים דבריי בפיך. דבריי אשר שמתי בפיך, בורא העולם עשה אותנו, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה לרוח ממללה. האדם נעשה מדבר, מדבר פירושו שהוא זה שמעצב, קובע את צורתם של הדברים. כאן נמצא השורש לתורה שבעל פה, דבריי אשר שמתי בפיו. והאנושות כולה, זאת אומרת, כל בני האדם כולה, לקחו את כוח הדיבור שלהם, וכוח הדיבור הזה, יש בו כוח לעצב את הדברים ולקבוע שכך יהיו פני הדברים. הדברים יראו כמו שהדיבור מדבר אותם. ואם זה הדיבור של כלל העולם כולו, כל צורת האדם כולה מדברת כך, אז כך הם הדברים. אז הדבר הופך להיות מעוצב כפי דיבורינו שלנו, כפי דיבוריהם של בני האדם. בני האדם המדברים הם אלו שמעצבים את הדברים, וכך היא באם, כך היא צורתם באמת. צורת הדברים זה כמו שאנחנו מעצבים. אז כמובן, הרי היפלא מהשם דבר, בורא העולם יכול היה להעביר אותה מהעולם בכלל, והיה יכול לעשות בהם כמו שהוא עשה בדור המבוא, אבל הוא כבר נשבע שהוא לא יעשה את זה. אבל הרבה דרכים למקום. בכל אופן, בורא העולם לא העביר אותם, אלא פשוט הוריד אותם מהדיבור האמיתי. נבלה שפתם. הווה נרדה ונבלה שם שפתם, אשר לא ישמעו איש את שפת רעהו. באותו רגע שכל אחד ואחד מדבר לא את הדברים עצמם, אלא כל אחד ואחד מדבר מהרהורי ליבו, אז אף אחד לא יכול לשמוע מה שהשני מדבר. אף אחד לא יכול להבין את השני, משום שכל אחד ואחד מדבר את עצמו. כיוון שאני לא אתה, אז אני לא יכול לשמוע ולהבין היטב את הדיבור שלו. אז מה שאתה מדבר, מה שאתה מדבר נקלט באוזניי תמיד בצורה אחרת. ממילא נבלה שפתם, והם לא ישמעו איש את שפת רעהו, ואז נגמר הדיבור ההוא של העולם. אבל אילו הם היו נשארים באותו כוח דיבור, בכוח הדיבור האמיתי, אז הם היו יכולים לשנות חלילה את פני העולם כולו, ולעצב אותו כרצונה. משום שהדיבור הזה, בורא העולם נתן בבני האדם את הכוח המדבר, והם אלה שכוח הדיבור בידם לעצב, לתת דברים לכל העולם כולו. והדברים נראים כמו שהמדברים קובעים. ואם כל המדבר שבעולם, כל צורת המדבר שבעולם, הייתה קובעת שככה הם פני הדברים, אז הם היו זוכים במלחמה. במלחמת פנים אל פנים, באותם תנאים כמו שהם יצאו למלחמה, מפורש בפסוק, הם היו מנצחים. הם היו מנצחים. העובדה שהם לא ניצחו, זה משום שבורא העולם לא נלחם בהם, כמו שהם. לא פנים אל פנים, אלא הייתה כאן פעולה חדשה, מיוחדת. הווה נרדה ונבלה שם שפתם. לקחו מהם את הכוח לדבר את הדברים האמיתיים. כוח הדיבור האמיתי נלקחנו. מאז ואילך, אז כל מה שהם מדברים, זה כבר לא הדיבור האמיתי. זה כבר לא דבריי אשר שמתי. זה לא ועשים דברי בפיך, דבריי בפיך. אז כל אחד ואחד מדבר את דיבוריו של עצמו. זה לא הדיבור האמיתי.
לדיבור הזה לא ניתן כוח לעצב את הדברים כמו שהם. אבל למי שלא היה שותף איתם, אברהם אבינו שהיה נגדם, ממנו לא לקחו את הדיבור הזה. אצל אברהם אבינו נשאר אותו דיבור. כאן התחילו 2,000 תורה. ו2,000 תורה כך הם נראים. רוחי אשר עליך ודבריי אשר שמתי בפיך, וכמו שאמרנו קודם, ואשים דבריי בפיך ובצל ידי כיסיתיך. כאן התחיל המהלך הזה שנקרא תורה שבעל פה. כאן התחיל אברהם אבינו, היה זה שאצלו נשאר אותו דיבור שנלקח מהם. מהם נלקח הדיבור הזה, ואצל אברהם אבינו הוא נשאר. לכן אברהם אבינו נטל שכר כולם. אברהם אבינו נטל שכר כולם משום שהוא נתן פה. נתן פה, שם דברים על פני כל הטעויות של כל מה שהם טעו. הוא אמר את דברי האמת. אנחנו מחויבים עוד פעם, כמו שהתחלנו, אנחנו מחויבים בבינו שנות דור ודור. הגמרא אומרת כך, הגמרא אומרת שהם התחלקו לשלושה, דור הפלגה התחלקו לשלושה, זאת אומרת היו שלוש כיתות. היו כאלה שאמרו נעלה למעלה, הם בנו מגדל, הם בנו עיר ומגדל, עיר ומגדל. והכוונה שלהם, אומרים חזר, הייתה לעשות משהו שהוא כנגד. העיר והמגדל זה היה הצד שכנגד לירושלים ולבית המקדש. כך אומרים חזר. ומי שרוצה להבין, עיר מתפשטת לרוחב, מגדל מתפשט לגובה. מגדל זה דבר שהוא מתוח בין שמיים וארץ. עיר מתפשטת לארבעת רוחות העולם. זאת נקראת צורת התפשטות של רוחב. העיר נקראת צורת התפשטות של רוחב. ההבדל בין רוחב לאורך זה שאורך הולך ממקום אחד למקום שני, זה נקרא אורך, קווי אורך. אורך זה דבר שהוא דרך, זה דבר שהוא מהלך, מתחיל במקום אחד ומתכוון או נגמר במקום שני, או מתכוון כלפי מקום שני. הקו הזה נקרא אורך. רוחב נקרא התפשטות והתפרסות של הדבר בעצמו. הדבר בעצמו מתפרס לרוחב. רוחב זה לא דבר שהולך ממקום למקום. הרוחב הוא לא ממקום למקום. הרוחב זה התרחבות של הדבר הזה בעצמו. זאת אומרת, הפריסה וההתפשטות של הדבר בעצמו. ארוכה מארץ מידה. בארץ יש מקומות. מקום, 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 בארץ. לכן הארץ היא בקווי אורך. ורחבה מני ים. בים אין מקומות. הים כולו דבר אחד, אלא שהוא מתפשט מאוד, אבל ההתפשטות הזאת נקראת רוחב, ולא אורך. ארוכה מארץ מידה. מידת האורך נמצאת בארץ. מידת הרוחב נמצאת בים. הים זאת התפשטות של אותו דבר בעצמו. מתרחב, מתפשט, מסתרע. העיר מתפשטת לרוחב. המגדל מתפשט לאורך. המגדל הולך אל איזו מטרה, אל איזה כיוון. העיר לא הולכת לשום כיוון, העיר רק פשוט מתפשט, מתרחבת יותר ויותר. והארץ הנה רחבת ידיים לפניכם. היא מתרחבת והולכת. אלו הם שני הקווים, העיר והמגדל.
העיר והמגדל אשר בנו בני האדם. הפירוש בעיר והמגדל זה להתרחב כמה שאפשר, ושקו האורך יגיע עד המקום שאני קובע. זאת אומרת, להגביל עד לאיזה נקודת גובה אני מוכן להגיע, ושם אני נעצר. זאת הייתה הכוונה של אותו דור פלגה. קווי האורך שלנו וקווי הרוחב שלנו הם קווי האורך והרוחב של התורה. האורך הוא בלי גבול ובלי תחיל, וגם הרוחב הוא כאן. ההתפשטות, ההתפרסות, גם היא בלי גבול ובלי תחיל. והמהלך שאליו אנחנו רוצים להגיע, אז גם הוא לא מוגבל. זה הפירוש ארוכה, התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מנייה. זאת אומרת, התורה היא יותר אורך ויותר רוחב ממה שאפשר בכלל בעולם. אבל כשהדור הזה התכוון להפך, הדור הזה התכוון פשוט לעקור תורה, לעקור כאילו, לעקור את בורא העולם מתוך הבריאה, לעשות איתו מלחמה, להפקיע את החיבור של העליונים והתחתונים, להפקיע את החיבור של השמיים והארץ. הייתה המגמה שלכם. וזה הם התכוונו. זהו העיר והמגדל. לקחה מהם לשון הקודש. זאת אומרת, נלקח מהם כוח הדיבור, שהוא האפשרות האחת והיחידה לקבוע, לעצב את הדברים. אותו כוח דיבור, אותו כוח לשון, אותו כוח, אותו כוח שהוא שורש הכוח של תורה שבעל פה, נלקח מהם התורה שבעל פה מקומה בבבל, באותו מקום שבו נחרב המקדש, שבו נבנה ונחרב המקדש. התורה שבעל פה שם נוסדה. באותה בבל, באותו מקום, שאותו מגדל נחרב, שם באותו מקום נוסדה התורה שבעל פה. בשביל בני אברהם, אותם, כשאנחנו בנים לאברהם אבינו, שאצלו נשאר אותו כוח, אותו כוח דיבור נשאר אצלו. ועוד פעם, כמו שאמרנו, הדיבור של אברהם היה בנוי על אותו דור, על אותם טעויות שהם היו הטעויות של כל הדור כולו, בלי יוצא מן הכלל. היוצא מן הכלל היחידי היה אברהם. מלבדו, כל הדור כולו בלי יוצא מן הכלל היו באותה טעות. לא כולם נתנו יד למגדל, אבל כולם נתנו יד לאותה טעות. יש כתוב ברש"י, מן הארץ ההיא יצא אשור. אבל אשור היה צדיק גדול בדיוק כמותם, כמוהם. בטעות הוא לא היה שונה. אברהם אבינו היה אחד והיחיד שיצא מכללם. ואצלו נשאר כוח הדיבור, אבל כוח הדיבור שלו נשאר בנוי על אותם טעויות. הוא הוציא אותו, הוא חצב אותו מתוך אותם טעויות, להתייגע, להבין אותו, לשמוע אותו מתוך אותם טעויות, כמו שאמרנו מקודם. לכן באותו מקום שבו נתבררה הטעות שלהם, אז לבני אברהם שם המקום ללמוד תורה שבעל פה. שלוש כיתות היו בדור הפלגה. כת אחת, כת ראשונה, כת אחת אמרה, נעלה ונשב שם, לא נעשה שום דבר, פשוט נהיה שם. כלומר, לא נהיה למטה ונחכה כאילו שישפיעו עלינו מלמעלה. אנחנו נהיה עליונים, אעלה על במותי אב, אדמה לעליון. כמו שאמר נבוכדנצר, שהוא בן בנו של נמרוד, שהיה המלך בדור הפלגה. בגמרא כתוב, אמר לו הקדוש ברוך הוא לנבוכדנצר, רשע בן רשע בן בנו של נמרוד הרשע. כך אומרת הגמרא בחגיגה בדף י"ג. זאת אומרת, נבוכדנצר שאמר אעלה על במותי אב אדמה לעליון, זה היה מכוחו של נמרוד, שכת אחת ממלכותו של נמרוד אמרו נעלה ונשב שם, אנחנו למעלה, אנחנו עליונים, אנחנו דרי מעלה, אנחנו לא דרי מטה. בני אדם עשו את עצמם לדרי מעלה, כת אחת. כת שנייה אומרת נעלה ונעשה עמו מלחמה. נעשה עמו מלחמה זה הכוונה, כביכול בורא העולם גוזר כך, הוא רוצה שכך ייראה העולם, אנחנו נבטל חלילה את כל גזירותיו, נעלה ונעשה עמו מלחמה. כת שלישית הייתה שם כת נוספת שאמרה נעלה ונעבוד עבודה זרה. זאת אומרת, כאילו נכניס עבודה זרה בהיכלו שלו, במקומו שלו. הקט שאמרה נעלה ונשב שם, הפיצה מהשם על פני כל הארץ, כך כתוב. הגמרא אומרת, שלושה שלישים היו למגדל. שליש שקע באדמה, שליש נשרף, כך כתוב. שליש שקע באדמה, שליש נשרף, ושליש עדיין קיים. נשאר. המהר"ל מבאר שם, זה גמרא בסוף פרק חלק בסנהדרין. אז המהר"ל מבאר שם בחידושי אגדות. השליש ששקע באדמה, זה אלה שעלו כאילו, כביכול, לעשות איתו מחלוקת. וכל מי שחולק על השכינה, דוגמת קורח, אז הוא נבלע באדמה. האדמה בולעת אותו. האדמה בולעת אותו פירוש, האדם נוצר אפר מן האדמה. וכשהאדם מעמיד את עצמו במלחמה כנגד הבורא, אז הוא פשוט חוזר לאפרו, מתבטל את בריאתו מעיקר. הוא נבלע בחזרה באדמה. אין לו מקום בכלל. שליש נשרף, זה כדין עבודה זרה. אותו שליש של אותה קט שאמרו נעלה ונעבוד עבודה זרה. אבל אלה שאמרו שאנחנו עליונים, כלומר אנחנו הקובעים, אנחנו עליונים, אנחנו קובעים איך הדברים צריכים להיראות, אנחנו דרי מעלה, אנחנו כאילו פמליה של מעלה, השליש הזה עדיין קיים. כך כתוב במעלה, השליש הזה עדיין קיים. המהר"ל אומר שם ברמזים, הוא אומר למי שמבין דברי חוכמה, אז הוא אומר, אלו דבריו של המהר"ל, אז הוא אומר כך, הוא אומר, הרי מובן מאליו שהשליש שנשרף זה העליון, השליש ששקע באדמה הוא התחתון, והאמצעי הוא זה שנשאר, אין אפשרות אחרת. אז החלק העליון נשרף, החלק התחתון שקע, החלק האמצעי נשאר קיים. אז הוא אומר, כמו תמיד, הנקודה האמצעית היא תמיד נקודת העיקר, וזאת הייתה הנקודה הנכונה בדברנו. הייתה נקודה אחת נכונה בדברנו. הנקודה הנכונה בדברהם זה שבאמת כביכול בורא העולם נתן אפשרות לנו לקבוע לפי דיבורנו את המציאות האמיתית. אבל זה רק בזמן שאנחנו מדברים כביכול בלשון הקודש, אנחנו מדברים את דברי התורה, אנחנו מדברים ואומרים את מה שצריך לומר. ואותו שליש שנשאר, משם נתייסדה התורה שבאו. זהו השליש שאמר נעלה ונשב שם. אותו שליש שאמר שאנחנו פמליה של מעלה. באמת זה כך נשאר. כלל ישראל, הם נשארו פמליה של מעלה. כמו שידוע. התורה נמסרה בידי כלל ישראל. התורה שבעל פה נמסרה בידי. וכביכול בורא העולם יושב ושונה, לומד את דברי התורה שמתחדשים פה. כביכול בורא העולם מנהיג את העולם לפי מה שנפסק פה בבדין של מטה. זהו היסוד הנכון של נעלה ונשב. כאן נמצא היסוד הנכון. אני רוצה רק כמה משפטים לומר על מצבנו היום. בכמה מקומות בחז"ל מבואר שהדור האחרון ייראה כמו הדור הראשון. זה מפורש בדברי חז"ל בכמה וכמה מקומות ובכמה אופנים. הרבה מגדולי רבותינו אומרים את זה בסוד, בכך חותמים. בכך חותמים זה הכוונה, שבזמן החתימה, בזמן שכביכול בורא העולם יחתום, יסגור את ה... יסיים את מהלך העולם. אז הסיום יהיה דומה למה שהיה אברהם. כמו שאברהם יצא, אברהם יצא מתוך הדורות האלה, מתוך דור הפלגה. משם יצא אברהם אבינו. אותה הערה, גם האמת שצריכה להתגלות במהרה בימינו, אותה אמת שצריכה להתגלות, זאת בעצם האמת שאברהם אבינו גילה. והאמת הזאת גם היא תתגלה על גבי כל השקר. כל השקר וכל ההבל של הדור הזה. זכות הקיום של הדור הזה, זכות הקיום של כל העולם כולו היום, זה רק עד כמה שישנם בני אדם שמתייגעים ומהפכים את כל הטעויות של העולם, את כל ההשחטות של העולם, את כל ההבלים והדברים הבטלים וכל מה שנעשה בעולם היום. כל מי שמוציא מזה את ההבנה האמיתית, כל מי שמוציא מזה דברי תורה, הוא זה שמקבל שכר כולם, והוא זה שמקיים את כל העולם. הדור של היום דומה בפירוש לדור הפלגה. באמת הדור דומה גם לדור המבול וגם לדור הפלגה. דור המבול היה דור שהתפשט הגוף וכל ענייניו התפשטו בצורה שהיא בצורה בלתי אפשרית. כל אחד ואחד פרס את עצמו, התרחב עד המקום שהוא יכול היה. זה נקרא מלאה הארץ חמאס מפני. כל אחד ואחד התרחב, וזה ממילא על פני כולם. כל אחד ואחד, כולם מלאה הארץ חמאס מפני. כל אחד ואחד התפשט, התפרס על שטח שלו שלו. כל אחד ואחד גזר. שם הרי מפורש בפסוק. דור המבול היה הגוף, כל ענייניו, כל תאוותיו וכל השפלויות שישנם בו התפשטו אז במקסימום. הקדוש ברוך הוא הציף עליהם את מי המבול. פלגה היה העומק הנורא ביותר של כל הדעות הכוזבות. הטעויות האפשריות. היו שם. כל מה שהם רצו, אז הם רצו נגדו, נגד בורא העולם. אנחנו מסתכלים על סביבותינו בדור של היום. אז זה לא קשה לזהות את דור המבול, זה לא, בכלל לא קשה לזהות. כל אחד ואחד מתפרס, זאת אומרת, כל אחד ואחד לא מוגבל בשום דבר, והכל אפשרי. הכל אפשרי. ההתפשטות של הגוף וכל שפלויותיו הם בצורה נוראה. הדבר השני כאן. הדבר השני, זאת אומרת, דור הפלגה גם הוא כאן. אתנו מגלים לנו. בספר יצירה כתוב שהקדוש ברוך הוא קראת עם אברהם שתי בריתות. ברית אחת. ברית הלשון, כביכול, בורא העולם קראת ברית עם אברהם, היא נקראת ברית הלשון. אז כבר אמרנו פה פעם, כל ברית עניינה שכל אחד ואחד מוסר בידי השני את הדבר הזה. כשקורטים ברית, אז כל אחד ואחד קורט מעצמו את הדבר היקר לו ביותר ומשאיר אותו בידי השני. ברית הלשון עניינה, אברהם אבינו מסר את לשונו לבורא העולם. אז בורא העולם מסר את דבריו בפיו של אברהם. זאת ברית הלשון. ברית המילה היא גם כזו. אברהם מסר כביכול בידי בורא העולם את נקודת התמצית של האפשרויות של ההתפשטות של הגוף, נקודת העיקר. ובורא העולם כנגד זה, נתן לאברהם אבינו את כל תרי"ג המצוות לקיים אותם בגוף. בורא העולם נתן לאברהם אבינו את הקיום הנצחי של הגוף שהוא יקום בתחיית המתים. אלו שתי הבריתות. מובן מאליו שברית המילה מכוונת כנגד דור המבול, ברית הלשון מכוונת כנגד דור הפלגה. אלו שתי הבריתות שנחרטו עם אברהם אבינו כנגד שני הדורות ההם. ברית הלשון כנגד דור הפלגה. ברית המאור, ברית המילה כנגד דור המבול. היום אנחנו נמצאים בשני הדורות האלה גם יחד. בינו שנות דור ודור, שני הדורות האלה גם יחד, אנחנו בתוכם. מה שאנחנו צריכים לעשות, זה בסופו של דבר, הרי הדבר הזה הוא יהיה. מה שעתיד להתגלות במהרה בימינו, זה מה שאברהם אבינו גילה בכוחות עצמו. מה שעתיד להתגלות במהרה בימינו זה עומק דברי התורה שבוקעים ויוצאים מכל הטעויות האלה. הביטול האמיתי של כל הטעויות האלה, של כל ההבלים האלה, של כל השפלויות האלה, של כל מה שקורה היום בעולם. המוני 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 פסילים יש לנתץ, לנפץ, לנתץ. לא חסר עבודות זרות. כל שלושת הכיתות נמצאות היום בעולם. נעלה ונשף שם. נעלה ונשף שם פירושו. אנחנו דרי מעלה. אנחנו דרי מעלה. נעשה עמו מלחמה, זה הכוונה. אנחנו קובעים. קיימת היום מסעת נפש בעולם. הם חושבים שהם הולכים ומגלים כל כך הרבה סודות מהבריאה. הם מגלים מה שבורא העולם מגלה להם. אבל מגלים כל כך הרבה סודות, כל כך הרבה דברים נפלאים ונוראים מסודות הבריאה. עד שאותם שוטים מעלים על הדעת לחשוב שמכאן ואילך אנחנו נוכל לעצב את פני העולם ולקבוע, לשנות דברים, לברוא בני אדם. דברי הבל בקיצור. דברי הבל בלי גבול. זאת הכת שאומרת נעלה ונעשה עם המלחמה. הכת השלישית של לעבוד עבודה זרה, גם זה נמצא היום בשפע בעולם. מיני תקסים, מיני כל מיני תחליפים וכל מיני דברים וכל מיני... לאדם שמתבונן מהצד, אז... איזה משמעות יש לו? איזה משמעות יש לאדם שלא מאמין? איזה משמעות יש לכל מיני... שבני אדם הולכים למות בשביל דגל. יש בזה את כל העבודות זרות יחד. זה גם מעביר מזרעו למולך, וגם וגם וגם, כל העבודה זרה, כולה. כל זה קיים היום בעולם. עם זה שעושים איתו מלחמה, ועם זה שאנחנו דרי מעלה. בינו שנות דור ודור. אנחנו נמצאים בעולם שאברהם אבינו צריך להתגלות ממנו. צריך. זה מוכרח. מכאן נתגלה פעם אברהם אבינו, ובכך חותמים. שוב, מכאן נתגלה אברהם אבינו. אבל היום כבר יש תורה. כל מי שמתבונן על כל הדברים האלה, על כל ה... על כל הדור המבול והפלגה שאנחנו נמצאים בהם. כל מי שמתבונן בזה ומוציא מזה דברי תורה, מבין מתוך זה עד כמה זה לא נכון, עד כמה האמת היא לא כך. מי שעושה כך נוטל שכר כולם. כמובן, סליחה, לא שמתי לב. נסיים בזה. כוונת הדברים כולה הייתה. אותם דברים שכתובים בחז"ל, בנוראות מעלתה של התורה שבעל פה, וזה כתוב בפרשת נוח, משום שפרשת נוח היא החושך שממנו יוצא האור של התורה. פרשת נוח נושאת בתוכה את כל החושך שממנו אור התורה יוצא. התורה שבעל פה, הדבריי אשר שמתי בפיך, הם בוקעים ויוצאים מתוך פרשת נוח. בינו שנות דור ודור. זה מה שרצינו לבאר. שם יעזור לנו שנזכה במהרה בימינו לאותו אור. לאותם דבריי אשר שמתי בפיך, לנטוע שמיים ולסוד ארץ ולאמור לציון עמי אתה.